צהריים טובים. אנחנו נמצאים בימים נוראים. קשה לנו להתנתק מהרושם הגדול של הזוועה, הטבח שחווינו בימים האחרונים. נחבר את הדברים לנושא הזה שעכשיו אנחנו עוסקים בו, וזה הבנת המהלך של נס של פורים, ונתחבר למה שאמרנו שבוע שעבר. דיברנו על זה שעם ישראל נגזרה גזרה, גזרת שמד, הקדוש ברוך הוא גזר גזרה על עם ישראל, שמגיע להם כליה, וכל כך למה? לא בגלל שהם לא הקפידו על מצוות, לא בגלל שלא הקפידו על כשרות, לא בגלל זה, אלא בגלל, כמו אומרת, שנהנו מסעודתו של אותו רשע. נהנו מהסעודה של אמן, של אחשוורוש, והסעודה הזו היא אותה סעודה של הכרזה. מה הכותרת של הסעודה הזו? עם ישראל יותר לא יגאל. עברו 70 שנה, עם ישראל לא יגאל. ודיברנו יותר לעומק, מהי האמירה התרבותית, מהי האטמוספירה התרבותית של המסיבה הזו, הייתי מגדיר אותה כפוסט-מודרניזם. זאת אומרת, כל אחד עושה מה שבא לו. כרצון איש ואיש. מה זה כרצון איש ואיש? ראינו בשיעור האחרון. כרצון איש זה מרדכי, ואיש זה אמן. איך זה יכול להיות גם איש מרדכי וגם איש אמן? תשובה, גם אתה צודק, גם השואל צודק. זאת אומרת, בשפה אחרת נאמר, כמו שהגדרנו את זה בשיעור האחרון, אין אמת בעולם. אין אמת בעולם. אין מגמה לעולם. כן? אין ייעוד לעולם הזה. העולם הזה, מטרתו הוא, תחיה, תמצא את העולם הזה, זהו, המטריאליזם ושיא תפארתו, זה אחשוורוש, עד כדי כך שהוא יכול להכיל גם את אמן, גם את אחשוורוש, כי באמת האמת היא לא מסעת חייו, זה לא הנקודה האמת זה לא נקודה עיקרית בחיים, זה בכלל לא קיים. ולכן, המציאות הזו שעם ישראל בונה את המקדש, זה בדיוק לצנינים בעיניו. למה זה לצנינים בעיניו? כי כשעם ישראל מקים את בית המקדש, יש כאן אמירה תרבותית, יש כאן אמירה. מהי האמירה? לא, לעולם הזה יש כיוון. לעולם הזה יש מגמה. יש לב לעולם הזה, יש מרכז. העולם הזה בנוי כאורגניזם, יש מרכז רוחני, יש לב. והדבר הזה לא הדיר, זה הדיר שינה מעיניו של אחשוורוש, עד כדי כך שכתוב, כשבת המלך אחשוורוש, אומרת המסבירה הגמרא, מה זה כשבת? עד אז הוא לא היה רגוע, לא יכל לישון בלילה. זה הורס לו את כל האימפריה. זה הורס לו את כל התזה. שעליו הוא בנה את האימפריה. ברגע שעברו 70 שנה, נרגע. ולכן הוא עשה את המסיבה הזו. המסיבה הזו יש לה אמירה בינלאומית. יש בזה אמירה בינלאומית. זה היה דבר שהשפיע על כל העולם. יש כאן מסיבה שאומרת, זהו, נגמרו אידיאולוגיה. האידיאולוגיה זה שייך לדורות אחרים, זהו. כן? אין אידיאולוגיות, כן? זו ההכרזה של המסיבה הזו. ועם ישראל בדיוק נכנס לנקודה הזו. עם ישראל התחבר לאותה מסיבה. נהנה מהסעודה של אותו רשע. ראינו בכמה פירושים הנקודה הזו, באמת שעם ישראל אמר, נכון, באמת אני דתי, אבל אני לא אידיאליסט. יש הבדל בין להיות דתי לבין אידיאולוגיה. אני דתי, למה? ככה, מסורת. עוד מעט נדבר על זה, על שני... כלומר, הם הקפידו על מצוות, הקפידו על כשרות. אבל, באמת, הם באמת הלכו יחד עם אחשוורוש בנושא הזה של בית המקדש. התייאשו מהגאולה. עוד מעט נראה היום כמה מקורות, הכוזרים, עוד יסודי על הנושא הזה. למה? כי יש הפרדה בין היותי דתי, לבין היותי שאני מקפיד על מצוות, לבין הנושא הזה שאני שואף, עם ישראל שואף לבניית בית המקדש. והנושא הזה של בית המקדש קשור לזה של לרומם את העולם, של העולם הזה יש מגמה. ובזה עם ישראל נפלו. כן? בזה עם ישראל נפלו עד כדי כך, אומרת הגמרא, שהתחייבו כליה, התחייבו שמד. לא פחות ולא יותר. זה יותר גרוע, זה יותר גרוע מאשר, מבחינה מסוימת, עבודה זרה, גילור, היות שפיכות דמים. אתם יודעים למה? כי אם שאל שאלה, את מי יותר קל לרומם? אדם שיש לו אידיאולוגיות עקומות, אפילו הייתי אומר אידיאולוגיות שמביאות לנזקים אדירים, אבל יש לו אידיאולוגיה, זה אדם אחד. האדם השני, זה אדם שאין לו אידיאולוגיה. אין לו. תן לי את הטלוויזיה. זהו. זה מה שמעניין אותי. תאמין לי שזה מה שמעניין אותי. אני לא אדם רע, חייב אתן לחיות, תעזוב אותי לנפשי. תן לי את הקורסת טלוויזיה. מי יותר קל, מי יותר קל לרומם אותו? מה אתם אומרים? נכון. זאת אומרת, אותו אדם שיש לו אידיאולוגיה מקולקלת, יש לו עוצמות, הוא חיים עוצמות, יש לו מגמות בחיים, יש לו יעד בחיים, כן? אותו אדם, אז יש הרבה עבודה, הרבה עבודה ברורית, הרבה עבודה אמונית, הרבה עבודה, אבל אדם הזה, אנחנו מדברים אותה שפה, אפשר לדבר בשפת המגמות. בואו נראה מה מגמת העולם, השאלה קיימת, מה היא מגמת העולם? כן, נחפש את האמת. יש כאן בירור, יש כאן נקודת אחיזה. טוב, בוא נראה, אם זה אמת, האם עבודה זרה זה אמת, כן או לא? בוא נדון. כן.
אבל באופן עקרוני, העניין הזה של שמד ישראל, זה דבר שהוא נגד יסוד מאוד מאוד עקרוני.
שם ישראל נצח ישראל, נכון. כן, אז זה רק לכאורה, לכן זה מצד ה... נכון, זה ברובד מסוים. כלומר, כל האשמד זה רק לא בפועל, אלא להראות שיש יסוד. אני רוצה לדבר על זה, נכון. באמת, הקדוש ברוך הוא לא היה רגע מסוים שהיה לו אבא מינה, שזהו, עם ישראל ייעלם. אבל בזה שחזל אמרו, התחייבו כליה, זאת אומרת שבעצם חזל בעצם הגדירו לנו, יש כאן איזה נקודה. כל כך אמורה, עם ישראל הגיע לשפל המדרגה, שמצד האמת, לולא נצח ישראל, לולא הנקודה הכי פנימית, בנקודה החיצונית, הנקודת הבפועל, זה מצב הכי גרוע שיש. זה מצב הכי גרוע שיש, ויותר גרוע מכל החטאים. זה יותר גרוע מכל, נגיד, אדם מופל מיצרים. אז אפשר לרומם אותו. אדם יכול להתעלות מיצרים, לפעל בית תאוות, יש לו אלף תאוות, אפשר להתרומם מזה. אדם יכול להתרומם מכל היצרים. אבל, במצב כזה שבעצם אין לי מי לדבר, כי בעצם העיקר אני רוצה לחיות עכשיו, זהו. אני גם דתי. אתה רוצה שאני דתי? אני דתי. אתה רוצה שאני אלמד? אני אלמד. מה הבעיה שלך? טכנוקרט. זהו. איך אפשר לצאת מדבר כזה? איך אפשר להתרומם מדבר כזה? באמת, עכשיו... לא, אני רק ממחיש. אני רק ממחיש לכם איזה נקודת שפל. איזה נקודת שפל. מדובר. מדובר במצב כזה שבאמת עם ישראל צריך לעבור הייתי אומר, ניעור כזה גדול, ניעור עצום. רבות, תתעורר, אתה ישן. הלו. צריך ניעור כל כך גדול, הרבה יותר מאשר עבודה זרה גילויות פרוד דמים. שם יש נפילות, ויש יצרים, ויש דעות עקומות, ויש תאוות, ויש רשעות. עם כל זה, אפשר לרומם, עם מאמץ גדול. כן. כאן זה טיפול שורש. כאן טיפול שורש הרבה הרבה יותר גדול. תחשבו איזה נקודת מוצא זו. מה? או, היום נדבר על הנושא הזה. אז אנחנו בעצם השיעור נעשה קצת דילוגים בתוך המגילה. תפתחו את מגילת אסתר. בפרק ג' כן, יש לך משהו. פסוק ח'. כן, כרגע אנחנו לא עוסקים לפי סדר הדברים, עונה נעשה אחר כך סדר של ההיסטוריה של המגילה. אבל אני רוצה לקפוץ כבר לאמן. ימח שמו ושם זכרו, ושל כל אותם אנשים בימינו שהולכים בעקבותיו. ועוד מדבר על זה בשיעור, על הנקודה הזו. ואנחנו לא מזלזלים באמן. נדבר על הנקודה הזו. מי זה האמן הזה? ויאמר המן למלך אחשוורוש. פרק ג' פסוק ח'. תעקבו אחריו. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם מושים, עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יכתב לאדם ועשרת אלפים, פסוק י', ויסר המלך את הבעתו, ופסוק י' א', ויאמר המלך לאמן הכסף נתון לך, והעם כתוב בו לעשות בעיניך. כן, אלו הפסוקים שאמן לאחר לכאורה שהוא מתעצבן על מרדכי, ועוד נדבר, נעסוק בנושא הזה, מהו המאבק בין מרדכי לאמן, אבל אני רוצה, כן, אבל כאן עשינו דילוג כדי לברר מה היה מצבם של עם ישראל, וזו נקודה מאוד עיקרית. אומר המן, ישנו עם אחד. מה הכוונה ישנו עם אחד? ומה הוא רמז במילה ישנו? אומרת הגמרא במקור הראשון שיש לכם בדף כאן, במסכת מגילה דף י' ג', זה פשוט גמרא מאוד מדהימה. ישנו עם אחד. הגמרא מצטטת כאן את הפסוק. ישנו עם אחד. אמר רבא, ליקה דידע לישנה בישה כאמן. מה זה הביטוי הזה? אמן היה מקצוען בלשון הרע. עכשיו שימו לב, מה הכוונה היה מקצוען בלשון הרע? יש הבדל בין, יש לנו שני דברים, הוצאת שם רע ולשון הרע. מה ההבדל בין הוצאת שם ולשון הרע? הוצאת שם רע זה אנשים שמקשקשים, סתם. אומרים דברים לא אמיתיים. אבל המן, שימו לב, הוא ידע יפה מאוד, היה אדם רציני. אנחנו נדבר על הנושא הזה של, הוא הרי מזרע המלאק. אנחנו לא מזלזלים באמן. הוא היה אדם רציני, ולא רק זה, היה לו גם עומק. עומק, נראה איזה עומק היה לו. עומק הזה, שאפילו חלק מהם ישראל, באותו תקופה, לא קלטו את הנקודה הזו. אז הוא ידע לישנה בישה, מה כאן? ידע לשון הרע, כלומר, ידע לקלוע לנקודה החלשה. כמו שאנחנו יודעים, המלאק, ויזנה בך, כל הנחשלים אחריך, בעזרת השם, אולי נדבר על הנקודה הזו, היחס בין, בין המלאק לעם ישראל. כלומר, לקחת את נקודת החולשה, להגיע לעומק עומק החולשה, לסמן אותה, כן? להדיר אותה. ובדיוק זה מה שעושה אמן, שימו לב. לכן אומרת הגמרא, ליקה דידע לישנה בישה כאמן. כלומר, אמן היה גודל, גדול ברשעה. כן? גדול בלשון הרע. זה ביטוי, לשון לישנה בישה. כלומר, הוא היה גדול בלהסתכל על הרע בעולם. כן? היה גאון ברע.
מזכיר את בלעם.
נכון, מזכיר לנו את בלעם. היה גאון. היה גאון בלישנה בישה. אף אחד בעולם לא ידע לסמן את הרע כמור. כן? הרבה אנשים סתם, הוא הוצאת שם רע, סתם קשקשו. הוא היה גאון, הוא היה רציני. כן? ומילה שלו, עומת נראה, חזל אומרים, לצערנו הייתה אמיתית. לצערנו. לפעמים אנחנו רואים שאנחנו צריכים שהמחבל יבוא ויסמן לנו בדיוק מה הנקודה שאנחנו נאבקים עליה. כן? אם אנחנו יכולים לדמיין שיש ויכוח על טריטוריה, אנחנו צריכים שיבוא איזה מטורף אחד, לא מטורף, רשע, ויסמן לנו ויעשה פיגוע, בדיוק בנקודה שעליה יש ויכוח. אותו דבר, הגויים לפעמים מעוררים אותנו לאמת. אנחנו צריכים אותם כדי להבין על מה הוויכוח. אנחנו צריכים אותם כדי להבין במה מדובר. להבין את עצמנו, אז יאמרו בגויים. שם זה לטוב, אותו דבר גם כאן לרע. אמן! ימח שימו, מלמד אותנו, מה אנחנו, מה היינו אמורים להיות, ומה המחלה שלנו, מה הבעיה שלנו. אומרת הגמרא, אמר לי, כלומר, אמר אחשוורוש לאמן. אמר אמן לאחשוורוש, תא נחילינו. כוונה, בוא נחלה את עם ישראל. אמר לי אחשוורוש לאמן, מסתפין המלואב דלא ליאבית בי כדאב, וכדמאי, כלומר, בכמאי. כלומר, אני מפחד מהאלוקים של עם ישראל, שלא יעשה לי, כמו שהוא עשה לקמאי, כלומר, מה זה קמאי? למלכים שלפניי, כן? הקדוש ברוך הוא אין איש את כל המלכים שעשו צרות לעם ישראל. אז אומר אחשוורוש, מה זה שווה לי? אני אעשה צרות לעם ישראל, בסוף אני אענש. לא רוצה את הצרות האלה, אני לא רוצה להיענש. שימו לב, מה אומר להם? אל תדאג, אני מבין, אני עשיתי דוקטורט בעם ישראל. אני מבין מה מצבם, אל תדאג. אומרת הגמרא, אמר לה, ישנו מן המצוות. שימו לב, מה זה ישנו מן המצוות? הבנה פשוטה שהיא כנראה, בוא נראה שהיא מוטעת, הכוונה, לכאורה לא מקיימים מצוות. אבל לא כתוב שלא מקיימים מצוות, כתוב ישנו. המילה ישנו, לכן כתוב כאן, ישנו עם אחד, מלשון שינה. אומרת הגמרא, ישנו מן המצוות, אמר לה, יתבעו רבנן, שימו לב. אמר חשברוש לאמן, בסדר, הרבה מעם ישראל לא קיימים מצוות, זה פשטות, זה הכוונה, אחר כך נראה שזה לא בדיוק ככה. אומרת הגמרא, הרי יש לנו תלמידי חכמים, יש ישיבות, יש תלמידי חכמים, יש ציבור טוב, נכון? יש ציבור שמקיים מצוות. כן, אז איך אני יכול לחלוט את כל עם ישראל? הרי יש לנו אותם אנשים שיש להם זכויות. תראו את התשובה. מי עונה אותה תשובה הזו? מי עונה? אמן, תסתכלו בגמרא, אמר לעם אחד, עוד פעם, זאת אומרת, שימו לב, מה התשובה כאן? מה זה עם אחד? מה זה עונה? אבל יש כאלה תלמידי חכמים שלא מגיע להם עונש. יותר לעומק. אומר אמן, וזה מה שאמן מבין, עם ישראל, כאשר הוא בנפילה, אז גם אם יהיו אלפים שישבו ילמדו תורה, זה משפיע על התלמידי חכמים. זה לא דבר שנעצר מחוץ לבית המדרש. זה חולשה שמשפיעה על כל הדור, כולל אותם האנשים שלומדים תורה. עם אחד הם. תראו איזה ביטוי עמוק אנחנו לומדים דווקא מאמן. מה הביטוי אומר? דע לך, אם יש חולשה בקצה הארץ, לא נדבר על מקום, כן, חס חלילה. החולשה הזאת היא לא נגמרת סתם באזור החולשה, שם איפה שיש חילונים וזה, זה. מה פתאום? זה דבר שמשפיע על תלמידי חכמים. דע לך, תלמיד חכם נראה לך שאצלו הכל בסדר, אני בסדר, אני יושב, יש לי חליפה, אני לומד תורה. לא, עם אחד, זה אורגניזם אחד. וכשיש מחלה בחלק אחד, המחלה פושטת בכל הגוף. וזה אומר אמן. אמן, ישנו מן המצוות. הם במחלה. כולם, כולל אלה שלכאורה, בוא נדבר על זה, לכאורה מקפידים על המצוות. אבל המחלה, בוא נדבר בהמשך, מהי המחלה? היא עוברת אל כל שדרות הציבור, כולל אותם שמקפידים, קלה כבחמורה. לכאורה, באופן חיצוני, זה לא פוגע בהם. אבל באמת בפנים, המחלה פגעה. לכן, אם נסכם את הגמרא, אומר אמן, יש כאן, אנחנו יכולים לבוא ולפגוע בהם, ואף הקדוש ברוך הוא לא יעשה לך כלום. כי יש כאן כזה סרטן, כזו נפילה, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא לא יציל אותם. שימו לב, האם אמן צדק בהבחנה שלו? מה? כן. אז בוא נראה, מדרשים מפורשים, כן? בוא נראה. בוא נראה את המדרש זוטה בשיר השירים על הביטוי ישנה. אני ישנה וליבי ער, אומר במקור הבא, זו גלות בבל. הפסוק הזה, אני ישנה וליבי ער, זה פסוק בשיר השירים. שימו לב, אני רוצה כאן להתעכב על הנקודה הזו. אני ישנה, כלומר, יש כאן מימד של שינה. מצד אחד, אנחנו מוצאים שינה. מצד שני, כלומר, באופל חיצוני, יש שינה. מצד שני, מה יש? ליבי ער. אומרת הגמרא, על מה זה נאמר? זו גלות בבל. דבר אחר, אני ישנה וליבי ער, זו גאולת מרדכי ואסתר. אני אחזור לזה עוד רגע, אבל אני רוצה כבר לקפוץ למדרש רבה, כדי שהדברים יתחברו לנו. במקור השלישי, אומר מדרש רבה בשמות פרשה ב' מה זה אני ישנה וליבי ער? וכבר אנחנו רואים שהדבר הזה נאמר על אותו הדור של אחשוורוש. מה הדיאגנוזה של הדור הזה שנעשה בו הנס? אומר המדרש, אני ישנה וליבי ער. אני ישנה מן המצוות וליבי ער לעשותם. אני חוזר, משפט מוזר מאוד, משפט מפתח. אני ישנה, מה זה אני ישנה? מן המצוות. וליבי ער, מה? לעשותם. אז זאת אומרת, בוא נתחיל, מה זה ליבי ער לעשותם? תראו, שימו לב, תתבוננו מה כתוב כאן. ליבי ער לעשותם, כלומר, הם עשו את המצוות או לא?
לא, בפועל לא. לא, ישנה מן המצוות.
ליבי ער לעשותם. הם עשו את המצוות או לא? אני חושב שזה מדרש מפתח כאן, כדי להבין את כל המאה.
בפועל לא.
בפועל כן?
למה כן?
כתוב, אני ישנה מן המצוות, וליבי ער לעשותם. אז הם עשו את המצוות או לא? מה זה לעשותם? לעשות את מי? המצוות. עכשיו שימו למשפט, את המדרש הזה, זכרו טוב טוב. הוא מחלק כאן חילוק עצום בין השאלה אם אתה מקיים את המצוות לבין השאלה אם אתה ער או ישן. זה שני שאלות שונות. כלומר, השאלה היא ככה, ושימו לב, לדעתי זה המדרש היסודי. הוא אומר ככה, באמת, הלב היה ער לעשותה. מה הכוונה? הלב זה אינסטינקט. את הלב אפשר לעצור אותו? נכון? זאת אומרת ככה, באמת, אנחנו מחלקים בשני רבדים בבן אדם, בעם, בציבור. בין המימד האינסטקטיבי, מימד ה, כן, שאני עושה ככה כי זה אני, ככה אני חי, זה הלב. הלב זה, מה זה לב? זה
משאבה.
כן, טבעי. אדם לא יכול לבחור מה יקרה עם הלב הזה. זה ככה, טבעי. בסיס. אז הליבי ער, מה זה ליבי ער? מתחיל מסוף הפסוק. מה זה ליבי ער? עם ישראל מקיים את המצוות. למה? תשאלו אותי, למה אתה מקיים את המצוות? למה אתה הולך לבית כנסת? למה לא? זה טבעי. זה דבר, רגע, אבל אני חושב שמצד אחד זה נמוך, מצד שני זה הרבה, יש בזה הרבה אמת. אני מקיים את המצוות כי ליבי ער. כי זה טבעי. האם אתה מבין למה? האם הדבר הזה נעשה מתוך עירנות? לא. אני ישנה מן המצוות. שימו לדבר כזה. כלומר, מצד אחד הם הקפידו במצוות. כי היה ליבי ער. כלומר, כי היה באמת מצב שהמציאות הטבעית של הקיום מצוות הייתה. הלב, כלומר, האינסטינקט הזה להניח תפילין בבוקר. וכן, מה יהודי עושה בבוקר? מניח תפילין. הוא לא יודע למה, הוא לא למד תורה. ליבי ער. זה הכי טבעי, נורמלי, להתפלל. אדם מתפלל, מצוות נשים מלומדה, הוא חי ככה, ככה. אני, אבא שלי דתי, אני דתי. אבא שלי ניח תפילין, אני ניח תפילין. אבא שלי למד אני, כן. אבל, אני ישנה מן המצוות. זאת אומרת, עשייה יש כאן. אבל מה אין כאן? אין כאן את הערנות, את השייכות הנפשית. את המשהו שהוא מעבר לעשייה, את המשהו שהוא מעבר לשאלה אם אני עושה כי זה טבעי לי, אם יש כאן רצון, אם יש כאן קבלה, כמו שנדבר בהמשך, הנושא של הדר קיבלוע, שיש כאן קבלה מרצון, אם אני עושה את המצוות כי אני רוצה, כי זה שאיפת חיי, אני מניח תפילין כי אני רוצה, כי זה חלק ממכלול הרצונות שלי, כי יש לי כאן מגמה בעשיית המצוות. אז אומרים חז"ל, נכון, הם עשו. נכון, הם עשו. אבל הם לא היו מחוברים למגמה של המצוות. זה בדיוק מתחבר לנו למה שאמרנו בשיעור הקודם. בשביל זה הם נהנו מסעודה של אותו רשע. כי היה כאן שינה. מה זה השינה הזאת? מה הנקודה של אדם ישן, הלב שלו לא עובד? עובד. אבל אדם... מה? בדיוק. האדם שישן, הוא לא פועל על פי רצונות. כן, הוא לא עושה, כן, אדם ער, הוא עושה דברים כי הוא רוצה. הוא רוצה משהו מסוים, הוא עושה. אדם ישן, יש את, הגוף קיים. כן, הגוף קיים, אולי יכול לעשות פעולות, כן, אתה יודע מה, כן, של, בצורה אינסטינקטיבית, כן, כן. נכון, אדם, יש מחלה כזאת, שאדם הולך, איך קוראים לו מחלה הזאת? מה? מחלת ירח, הולך. הם היו במחלת ירח. אומרת הגמרא, שכל גלות בבל הם היו במחלת ירח. הם עשו הכל אבל מתוך שינה. תראו, אני חוזר למדרש זוטה, שימו לב. זו גלות בבל. כל גלות בבל, עם ישראל, קיים את המצוות, הקפיד, קלה כבח המורה. אתם רואים? אבל היה חסר. זאת אומרת, מה היה חסר? הנקודה הפנימית. היה שינה. הכל היה מתוך שינה. הכל היה מתוך חוסר רצון. לא הופיע הרצון הפנימי. זה לא נבע מתוך רצון פנימי. כשאין את האידיאל, כשאין את המגמה, כן? כן? כאשר הדברים לא נובעים מתוך מגמות, מתוך חיבור לאידיאלים, אז עם ישראל מגיע לידי כליה, כליה. כן. מה? אולי כדי להגיע לגאולה? אולי כדי להגיע לגאולה? מה? כן, אני חושב שבאמת הנה חינם, צריכים זעזוע. אולי אדרבה, הורדת הכיפה יש בו חס וחלילה טוב. אולי, מה? נכון, נכון, זה התקף לב? נכון? נכון? נכון, אולי הדור שלנו גורם לזעזוע. עזוב, אל תשעה, שלא היה לא מספיק שהלב ער. צריך שהאדם יתעורר. לא מספיק שהלב, לא מספיק שאני אפעל לפי אינסטינקט. למה אתה הולך לבית ספר דתי? כי אבא שלי שלח אותי. למה אתה הולך לשבת תיכונית? אבא שלי שלח אותי. למה אתה הולך למכינה? אבא שלי שלח אותי. למה אתה הולך לסיימת מתכל? אבא שלי שלח אותי. למה אתה הולך לאוניברסיטה? אבא שלי שלח אותי. למה אתה הולך מתחתן? אתה מבין? אתה מבין? לפעמים יש מצב כזה שהכל קיים. אבל באמת, כן, אין כאן הופעה של רצון. אין כאן הופעה של רצון. כן? כן? וזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן בספר רסיסי לילה של רב צדוק. נקרא את הדברים. בשורה השנייה, כי טענתו ישנו עם אחד שאמרו זל ישנים מן המצוות, וכן אמר אלוהיהם ישנו. לא היה שקר, כמו שהתבאר בסוף המאמר. זאת אומרת, אומר רב צדוק הכהן, שאמן ידע יפה מאוד, ישנים מן המצוות, הוא דייק, הוא אמר ישנים, שימו לב. אמן לא רק שידע דברים, אלא הוא קלה לחוט השערה, הוא לא אמר לו קיימו מצוות, שימו לב. אמן לא אמר לו קיימו מצוות. אמר, נכון, קיימו מצוות.
זה אמר ישנו עם אחד, ישנו עם השם.
איך אני יודע שאמן ידע שהם קיימו מצוות? הקפידו על המצוות? כי אחר כך הוא אומר להם מפורש, ודתיהם מלך אינם עושים. אז אומרת הגמרא, מה הכוונה? כל פעם אומרים לו, שבת היום, כמו חייל אומר, כל פעם אומר, צום, נכון? אתם מכירים את התופעה הזאת, מה חייל אומר, לא, היום יש לי צום, היום יש לי זה, היום יש לי, כן? דתיהם מלך אינם עושות, ככה הגמרא אומרת, שהם כל פעם אמרו, שבת היום, פסח היום. אז לכאורה, מה? הם לא עובדים, הם לא יעילים, כל הזמן יש להם תירוצים, ככה הגמרא מסכת מגילה אומרת. אז זאת אומרת, שהאמן בעצמו אומר שמה? דתיהם שונות, הנה אנחנו רואים, דתיהם שונות, אז אם דתיהם שונות, הקפידו למצוות או לא? תחליט, כן, אני מבין, דתיהם שונות, זאת אומרת, היה להם דת אחרת, זה יוצא דבר כזה. בצד אחד אמן אומר, כן, יש להם דת אחרת, אבל אל תפחד מהם, הכל חיצוני. הקדוש ברוך הוא כועס עליהם, כי הכל קיים. אבל הכל חיצוני. אבל שימו לב איך אנחנו מתקיפים את סופת אמן. אנחנו אומרים לו כן. אפילו במדרגה השפלה הזו, בפורים, כולם ישנים, אני קצת מדלג, הלאה, בעזרת השם נגיע לשיעור, לנושא הזה. שימו לב, אנחנו אומרים לאמן, הפוך על הפוך. נכון? אם זה שאנחנו ישנים, אומר הרמב"ם, מה המצווה לעשות בפורים? לשתות. מתוך זה מה קורה לו? ישן. כן. ובזה מעלתנו. הלב שלנו זה לא אותו לב שאתה חושב. אני קצת מקדים את המאוחר. בזה שאם אנחנו נגיע לשיעור הנושא הזה, כן, נכון. נכון, עם זה ש... נכון, אתה מזלזל בלב היהודי, אתה מזלזל באותו יהודי פשוט באיזשהו יישוב בארץ, שהוא מניח תפילין רק סתם בגלל שזה... האינסטינקט שלנו, הלב הזה, זה לא לב סתם, זה לב קדוש. כן? ולכן הוא ימת אומרת הגמרא, בתוך מדרש זוטה, תראו במקור השני, דבר אחר, במקור אתם רואים, במקור השני, במדרש השני, דבר אחר, אני ישנה וליבי ער, זו גאולת מרדכי ואסתר. זאת אומרת, תראו מה קורה כאן, לא רק בגלות, לא רק על הצרה, אנחנו אומרים, אני ישנה וליבי ער, המדרש אומר שגם בגאולה, כן, אנחנו נשארים במדרגת אני ישנה וליבי ער, ובכל אופן אנחנו נגלים. כי אנחנו מבררים מה זה נקרא גוף יהודי, מה זה קדושת הגוף, מה זה מעלת האינסטינקט, אתה מזלזל בזה. מכאורה מצד אחד אנחנו רואים שמגיע להם כליה, כן? אבל בדיוק זה הנס של פורים, שהכל יתהפך. ובעזרת השם, להביא את הדברים, נמשיך הלאה, בעזרת השם ביום שלישי. טוב, נשמור את הדפים, בסדר?